ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל ילון
עכשיו 4:15, 710 ימים ישראל במלחמה ו-48 חטופים בהם חטופה אחת עדיין ממתינים במנהרות עזה. האם כל החטופים החיים עדיין במנהרות עמוק מתחת לאדמה אחרי ששמענו אתמול את אמא של גיא גלבוע דלל ולטענתה חמאס משתמש עכשיו בחטופים כמגן אנושי למשל בגיא שלה שנמצא באוהל, כך היא אומרת, על פני הקרקע. ומי יודע מי עוד נמצא בטווח ההפגזות. בינתיים, לוחמים רבים לא עומדים בלחץ, וזה משפיע על הנפש, סדירים ומילואים. אתמול, אגף השיקום במשרד הביטחון חשף לציבור את הנתונים על פצועי ופצועות מלחמת 7 באוקטובר. כמעט שנתיים בתוך המלחמה לא נגמרת, והמספרים מטורפים. 20,000 פצועים נקלטו באגף מתחילת המלחמה, בהם 56% מתמודדי נפש, 38% פוסט-טראומטיים. לצד האתגרים של הטיפול השוטף בפצועי גוף ונפש, או גם וגם, יש מחסור אקוטי במטפלים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים. למשל, המספר הלא יאמן הבא, עובד אחד על קרוב ל-800 מטופלים. אף מטופל לא יכול לקבל את הטיפול הראוי בתנאים האלה, וזאת למרות מאמצים אדירים שאגף השיקום עושה למענם ומשקיע. מתמודדי הנפש הפוסט-טראומטיים מפגינים כבר תקופה ארוכה מול משרדי אגף השיקום בערים שונות. עכשיו, במצב לא מטופל, עלולים להגיע למצבי קיצון של אובדנות, וזה קורה לצערנו יותר מדי מאז תחילת מלחמת 7 באוקטובר. זעקת פגועי הנפש הגיעה גם לכנסת וקראו לעזרה. 57 לוחמים התאבדו והתחננו לעוד תקציבים מהמדינה. הם נתנו הכל. הגיע הזמן לתת להם בחזרה, ועוד הרבה יותר מזה. מיד כל הפרטים על פרשת מאי גולן, שרה בישראל שאמורה להיחקר באזהרה בזמן הקרוב, בחשד לשימוש לכאורה בכספי ציבור, בהעסקה פיקטיבית לצרכים הפרטיים לכאורה. נדבר עם עורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, שדורשת לפטר את השרה מיידית. עוד בנק חדש בישראל שהחל לפעול היום, האם יש לזה סיכוי? נשאל את יושב ראש מועצת המנהלים של בנק אש, הפרופסור שמואל האוזר. וגם 90% מהצעירים סביב גילאי 16 עד 30 בישראל השתמשו, יעשו קניות באמצעות AI. כך חושף סקר ויזה, סקר צרכנים ראשון מסוגו בישראל. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו אילי זק. איפה הכסף? פרסומת אחת ומתחילים בכותרות. כאמור הכותרות, ראש הממשלה הודה כי ישראל נמצאת במצב מדיני קשה מול אומות העולם ואמר, ציטוט, אנחנו נצטרך יותר להסתכל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים. בכינוס החשב הכללי בירושלים אמר נתניהו, אנחנו בעולם מאוד מאתגר, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות. אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה. כך נתניהו. מנכ״ל האוצר אילן רום מותח היום ביקורת חריפה על ניהול תקציב הביטחון. בכינוס החשב הכללי כאמור רום מתריע שניהול כלכלת ימי המילואים נעשה ללא מעצורים ובקרה ואף חרג מכללי מנהל תקין.
להוצאה הביטחונית צריך שתהיה תקרה, ולפעמים עושה רושם כי התקרה גבוהה כל כך עד שאינה נראית. כשאין תקרה אין יעילות ואין התייעלות. חיפשתי וחקרתי, אך במשך השנתיים האחרונות לא מצאתי צעד של התייעלות כלכלית בתחום ההוצאות הביטחוניות.
דיון סוער היום בוועדת הרווחה בנושא אובדנות בקרב חיילים סדירים ואנשי מילואים. על פי נתוני צהל, מתחילת השנה התאבדו 18 לוחמים. משתתפי הדיון התריעו שלמרות הבטחות נציגי הממשלה, אין עדיין תקציב לטיפול. כך זה נשמע בוועדה.
זה לא יתקדם, מה קורה מחר בבוקר? יש כסף? ומישהו בא אמר לך, יש לך כסף לצהל? לא, משרד הביטחון יש לכם כסף? לא, מה יש תמשיך את השיחות?
איפה משרד הביטחון?
לפני 5 שנים כבר דיברתי! זה לא חדש! לא עשיתם כלום! כלום לא עשיתם!
החשב הכללי באוצר יאלי רוטנברג אומר היום שמאז תחילת המלחמה הממשלה גייסה חוב בהיקף ללא תקדים של כ-500 מיליארד שקלים, ועכשיו עליה לנתב את הכספים לעידוד הצמיחה במשק.
חברים, מלחמה זה לא דבר נחמד, ואין ספק שאנחנו משלמים מחירים גבוהים, בדמים תרתי משמע, לא רק מחירים כלכליים, ואין ארוחות חינם. צריך לרדת ביחס החוב לתוצר ולהשקיע כמה שיותר מהר בנועי הצמיחה בכלכלה, בתשתיות, בטכנולוגיה, בהכשרת הילדים שלנו להתמודד עם אתגרי שוק העבודה. המתח שבין הוצאות הביטחון הגבוהות לצורך להתכנס לסביבת גירעון סבירה שתוריד את היחס החוב לתוצר, עשוי לעלות במחיר הדחיקה של נושאים אזרחיים חשובים כמו אלה שהזכרתי.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. קודם כל לפרשת מאי גולן והחקירה שעשתה היום את הפרוט שלה, כמו שאנחנו נוהגים לומר, בגלוי, אלון חכמונה כתב לענייני משטרה, מעריב, שלום אלון.
שלום וברכה.
אוקיי, בוא תעשה לנו סדר. קודם כל, החדשה האחרונה, האם גברת גולן זומנה לחקירה בעזרה?
זומנה כבר לחקירה, אכן כן, זומנה לחקירה. היא טרם הגיעה, אבל היא זומנה.
והיא מתכוונת להגיע, כי היו פעמים שהיא לא הגיעה לחקירות, אמנם לא בעזרה, אבל לא
במשטרה,
הגיעה.
במשטרה לא יודעים אם מתכוונת או לא, הם מחכים. בכל מקרה בינתיים, בשעה הקרובה, המשטרה תביא לבית משפט השלום בראשון לציון שישה חשודים שנעצרו הבוקר. אחד מהם זה עורך הדין המקורב לשרה מאי גולן, עורך דין שבעצם רק בשנים האחרונות השלים את הלימודים שלו כעורך דין, ופתח איזה משרד קטן, שמו נקשר לפרשה בנושא של הוצאות בעצם תשלומים שהוא קיבל, גם מהעמותות שהיא עמדה בראשם, וגם מהמשרד שוויון חברתי שהיא עומדת בראשו.
שזה נגד כל המקורבים לשרה, או רק נגד עורך הדין?
כל המעורבים בעצם האחרים קשורים בסיטואציה כזאת או אחרת לקבלת כספים לכאורה במרמה. לכולם מיוחסים בין היתר גם אשתו של אותו עורך דין, תורה לעניין שהיא קיבלה שכר, בפועל היא לא עבדה, רישומים פיקטיביים, מנהלת הלשכה שלה, שכביכול גם כן קשורה לכספים מהעמותה, כספים שזרמו, היה שם איזשהו צינור שהעביר כספים, מהעמותות שהיא הייתה חלק מהן למשרד, ולהפך, כאשר האנשים שמקורבים אליה, כך לפחות על פי החשד, קיבלו את הכספים הללו, נהנו מהכספים הללו, קיבלו תשלומים לצרכים אישיים, בניגוד כמובן לא לתקנון העמותות, לחוק ו... בסדר הדין, מה שנקרא.
אוקיי, okay, עכשיו אלון, עוד סיפור בתוך סיפור הבוקר, שלא שייך למאי גולן כנראה.
כן, זה הסיפור
בביתה. בדיוק, הסיפור של העוזרת,
בביתה, בדיוק.
מה מצאו שם?
אז, מצאו שם באחד החדרים, מעבדת הידרו לגידול סמים, החוקרים של אליו, הם איזשהו בעצם מצאו את ה... איתרו את המעבדה, אבל פה הסתיים החלק שלהם בפרשה, כי הם העבירו את התיק לטיפול של... תחנת יבנה במחוז מרכז.
כי שם גר
זה אזור המגורים. כן. הם הבעל נעצר, הוא לקח אחריות על כביכול על בעלות הטיפול בתחנת הסמים הזאת, מה שנקרא במעבדה לגידול סמים. כן. זה בחור שהיה מוכר למשטרה מעבר קודם, בוודאי גם ישאלו את השאלה אם היא דיווחה על זה למשרד ולנציבות שירות המדינה, כי בכל זאת
הוא באמת האם מי שהיא רעייתו, זוגתו, שגרה איתו בבית, לא יודעת שיש שם לכאורה איזושהי מעבדה כזאת. טוב,
זה בדיוק העניין. הבעיה הגדולה היא שהיא חייבת לדעת, כי היא גרה בבית.
בדיוק. עכשיו, תגיד לסיום, אלון חכמון, החשדות נגד השרה מאי גולן?
בדיוק כל החשדות כמו כולם, זה קבלת דבר במרמה, דיווחים כוזבים והעברת כספים, בין העמותות לבין המשרד לשוויון חברתי.
אלון, תודה רבה. אלון חכמון, הכתב לענייני משטרה של מעריב. תודה רבה, אלון. עורך הדין תומר נאור הוא סמנכ"ל משפט בתנועה לאיכות השלטון, והתנועה הזאת עוקבת הרבה מאוד זמן אחרי מה שנקרא מעלליה של הגברת השרה מאי גולן, כשיוסי מזרחי בסופו של דבר, המבקר, חדשות 12, מוציא את הדברים לפועל ומגלה תחקיר מאוד מאוד מעניין על כל הדברים האלה. שלום תומר נאור.
שלום, תורם טובים.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל בוא נראה, התנועה לאיכות השלטון, קודם כל התנועה פותחת תיבת פנדורה, אבל אתם, מה אתם דורשים היום בבוקר, אחרי שכל הסיפור הזה פרץ?
לא, היום בסופו של דבר אנחנו בעיקר מברכים על החקירה של המשטרה, ואנחנו, האמת, דווקא בתקופה שבה נראה שהמשטרה קצת פחות ססה להתעסק עם כל מיני שרים ואנשים בממשלה, אנחנו שומעים איך כל חוקר שמצא את עצמו מעורב בתיק הזה או אחר, הקידום שלו נעצר, כנראה שהגיעו מים עד נפש, וכנראה שהחשדות בתיק הספציפי הזה הם כבר יותר מדי מכדי שמישהו יוכל להתעלם, ולכן אנחנו בעיקר מברכים ודורשים שזה יסתיים כמה שיותר מהר לעומק וללא מסופנים.
אתם דורשים לפטר אותה, להשעות אותה?
אנחנו בשלב הזה סבורים שככל שהחשדות נגדה, אנחנו עדיין לא יודעים ספציפית מול מי החשדות, גם שמעתי את הכתבה המשרתי קודם, אבל כן. ככל שיש חשדות נגדה, מן הראוי כמובן להשעות אותה, אם אנחנו מדברים על דברים שנעשו לכאורה בתוך המשרד.
אוקיי, אז עכשיו אני חושבת אז בוא נשים את זה על השולחן באמת, כי אני מניחה שלא כל המאזינים שלנו יודעים. פרטי התחקיר, שאתם בעצם עוקבים אחרי הפרשה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, ובסופו של דבר הוא יצא בכתבה של יוסי מזרחי, בתחקירי המבקר שלו.
נכון מאוד, ותראה, צריך להגיד שזה מסוג התיקים שמגיעים אליהם כמעט לגמרי במקרה. זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו זו בקשה שגרתית, קצת אחרי שהשרה נכנסת לתפקיד, חצי שנה בערך, מבקשים את היומנים שלה, מה שאנחנו מבקשים כמעט מכל משרד, היא כמובן לא מוסרת, אנחנו צריכים להגיע לבית משפט, ואז קורה משהו מאוד מעניין. אנחנו מקבלים מהמשרד עצמו את היומנים לכאורה של השרה.
אגב, למה ביקשתם? כי היו לכם הדלפות על חשדות, או שזה דברים שאתה לא יכול לומר?
באמת, בקשה, אני אומר לדעת אותה, אני אומר בכנות, זו בקשה סופר סטנדרטית, שאנחנו מבקשים מהרבה משרדים, מאלה שלא מפרסמים. יש כאלה שרים שמפרסמים, מי לא?
מבקשים ומקבלים?
כמעט תמיד מקבלים.
אוקיי, אז בסדר, בואו נחזור למאי גולן.
אז פה היא בהתחלה מסרבת, ואז אנחנו מקבלים מהמשרד שלה את היומנים, ואחרי כמה ימים פתאום הודעה לבית המשפט, חלה טעות, קיבלתם את היומנים הלא נכונים, מראים לנו יומנים אחרים לחלוטין, משופצים, נראה שמישהו פשוט החליט להעלים פגישות, להזיז פגישות, להזיז נפגשים.
כלומר, איזה פרטים היו ביומנים הראשונים האלה, שביקשו אותם בחזרה?
פגישות שנעשו במקומות מסוימים בארץ, ופתאום הועברו למקומות אחרים, פונקציות כאלה ואחרות שנפגשה איתם אנשים מתוך הלשכה שלה, שהיא מחקה וכן הלאה. והחלק המעניין עוד יותר בסיפור, זה שהיא מאשימה איזושהי עובדת שלה שהתרשלה, אבל ככה מתחיל הסיפור. אנחנו מבינים שיש פה איזשהו עניין עם עובדים בתוך הלשכה, ואנחנו כמובן מוצאים את זה החוצה לעיתונאי תחקירים, ואז מתחילים להבין שיש פה עוד כל מיני דברים לא תקינים כל כך בתוך הזה. אני בשלב הזה אומר מנהל לא תקין, שימוש שהיא עושה בעובדים של הלשכה שלה, עוד בהיותה חברת כנסת, על מנת לשרת את הצרכים הפרטיים שלה, ופה אנחנו גם דורשים מהיועצת המשפטית לכנסת להוציא איזשהו פרסום, ואז התפוצץ את הכתבה של יוסי מזרחי, עם באמת כל אותן חשדות שמדברים על שימוש לא ראוי בכספי ציבור, וכל מיני עסקאות סיבוביות כאלה ואחרות, ושם אנחנו ממש דורשים כבר חקירה משטרתית. והנה, הגענו ליום הזה.
תגיד, עוד שאלה אחת, עורך הדין נאור, עד כמה החשדות האלה חמורים ביחס לעובדה שגם בעבר שרים כאלה ואחרים נחשדו בפלילים ואפילו הואשמו בפלילים?
אז צריך לומר בהקשר הזה שסוג העבירות שמתואר פה זה עבירות שאנחנו זוכרים משנות ה-90. זאת אומרת, רמת התחכום של שרים, של ראשי ערים, אנחנו כבר לא רואים דברים כל כך שקופים וכל כך, אני אומר, אפילו מעט מביכים. וצריך לומר שאנחנו נמצאים באווירה ציבורית שבה הממשלה מתנגחת כמעט כל יום בגורמי אכיפת החוק, בית המשפטי, בשומרי הסף, וזה מייצר תחושה של אפשר, ושמגיע לנו ושאנחנו מעל החוק. ואני לא מתפלא דרך אגב, אגב התפיסה הזו שהיא כביכול בשוליים, אבל עובדת בלשכת שרה, שיודעת שמתקיימת חקירה גלויה נגדה, לא חשבת שמישהו יבוא עלייך הביתה מתישהו בחצי שנה הקרובה? וכנראה התשובה היא לא. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת שלמה, שמתחילה במנהל הולכין הכי בסיסי, מה שנקרא, בשימוש בעובדי לשכה שלא כדין, ובזיוף יומנים ודברים כאלו, ולאט לאט הדברים הולכים ומחמירים, עד לכאורה לאותם חשדות פליליים, וצריך לשאול את עצמנו איך הגענו לכאן. איך אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה בזמן, לממשלה שכל שני וחמישי שומעים על איזשהו שר שמתנהל בצורה לא תקינה, והנה גם הגענו למגרש הפלילי.
אוקיי, עורך הדין תומר נאור, סמנכ"ל משפט בתנועה לאיכות השלטון. תומר, תודה, אנחנו עוד נהיה בקשר.
תודה
רבה, תודה רבה. שלום שלום, עכשיו דיווחי תנועה, פרסומות וממשיכים. בואו נדבר על עוד בנק, בנק חדש, שהשיק היום רשמית את הפעילות שלו, קוראים לו בנק אש, ואנחנו נבדוק מה זה בדיוק, בעזרתו האדיבה של הפרופסור שמואל האוזר, שהוא יושב ראש מועצת המנהלים של בנק אש. שלום וברכות.
שלום.
טוב, אז קודם כל, מתי זה ייפתח? קודם כל, ואחר כך נדבר מה הסוג של הבנק ואיך זה יעבוד, וממתי זה לציבור הרחב וכו'.
כן, היום חשפנו מה הסוג של הבנק. הפתיחה תהיה בתחילת 2026.
אוקיי, אז בוא נפרט מה הסוג של הבנק, איזה מין בנק זה הולך להיות?
הרעיון של בנק יש הוא ליצור פרדיגמה שונה לחלוטין מהבנקאות שאנחנו מכירים. אנחנו יודעים שבנקים מרוויחים מהמרווח שבין ריבית על הלוואות לריבית על פקדונות, וככל שהריבית על פקדונות יותר נמוכה, וככל שהריבית על הלוואות יותר גבוהה, כך המרווח יותר גדול וכך מרוויחים יותר. אנחנו רוצים לתקן את זה, אנחנו רוצים לפתור את בעיית ניגוד העניינים המובנית הזאת שקיימת היום בבנקים, ואנחנו אומרים, המודל הבנקאי הוא מודל של מרווח ריבית, אבל 50% מההכנסות שלנו, אנחנו נחלק ללקוחות שלנו בצורת ריבית. בדרך הזאת אנחנו יוצרים זהות אינטרסים בינינו לבין הלקוחות, משום שככל שההכנסות שלנו יותר גדולות, ככה ריבית שנחלק ללקוחות.
אז רגע, אז אני רוצה שנדבר בשפה פשוטה, כי אני חושבת שהמאזינים שלנו לא מבינים מה זה מרווחים, ואיך הם ירוויחו, ואיך יגיע הכסף וכולי, כמובן מזה שהציבור יפקיד. אגב, צריך לציין שזה, אש נמצא בשליטת קבוצת משקיעים בראשות ניר צוק, נכון? מייסד פאלו אלטו.
כן, האש והרשות של היזמים וניר צוק ועוד משקיעים כחלק מקבוצת...
אוקיי, עכשיו במילים פשוטות, שמואל האוזר, מה זה אומר בעצם?
במילים פשוטות, אנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד כסף שיושב בחשבונות עוש, חשבונות עובר ושם, ששם הלקוחות לא מקבלים כסף.
מקבלים גרוש וחצי.
בין כלום לבין גרוש וחצי.
נכון.
אנחנו מציעים לחלק, לתת ריבית הרבה יותר גבוהה. איך זה קורה? זה קורה משום שאנחנו אומרים, אנחנו ניקח חלק, אנחנו ניקח 50% מההכנסות שלנו, וניתן לכם. זה יבוא לידי ביטוי בכך שלקוחות, בלי שיבקשו, בלי שאנחנו נשים תנאים, הם לא חייבים לעבור חשבון. אם הם יפקידו אצלנו, הם יוכלו לקבל...
כל מי שנמצא בפלוס, אגב, צריך לומר.
כל מי שיש לו 100 שקלים או 100,000 שקלים או 5,000 או מיליון שקלים מקבל בדיוק אותו דבר.
מה גובה הריבית? ברור.
סדר גודל של 3%, ושוב, זה לא גימיק, זה לא איזה מבצע קידום מחירות. זה לעכשיו ולתמיד, כמובן ש...
כלומר, קבוע.
הריבית שנשלם... כן. היא תהיה גבוהה יותר ככל שהבנק ירוויח יותר.
הבנתי. עכשיו תגיד, זה בנק דיגיטלי, נכון?
זה בנק דיגיטלי, הוא בנק ללא סניפים, אבל להגיד בנק דיגיטלי זה לא הסיפור.
לא, אבל מה זה אומר בפועל? איך זה עובד, דבר כזה?
בפועל, כמו כל השירותים הדיגיטליים, דרך האינטרנט, דרך הטלפון, אנחנו יכולים לפתוח חשבון, אנחנו יכולים לעשות את כל הפעולות, גם של פקדונות, גם של אשראי, גם של העברת כספים, אנחנו יכולים לעשות דרך החשבון הזה באופן אוטומטי. המערכת שלנו היא מערכת מאוד יפה, מאוד אטרקטיבית, היא מאוד מהירה, היא מגיבה מהר, היא יודעת לתת את כל השירותים בלחיצת כפתור.
תגיד, ויהיה נגיד שאני רוצה להפקיד איקס, אז יהיה לי מי להתייעץ, את מי לשאול, איך זה יעבוד?
יש שירות 24/7, שהוא לכל שאלה שיכולה להיות לה, ככל שנדרשים בנקאים, יהיו גם בנקאים שיענו, ככל שנדרשו עזרה טכנית, גם את זה יקבלו.
אוקיי, עכשיו תראה, ככה לקראת סיום, הרי אנחנו יודעים שיש בנק וואן זירו, נכון?
כן.
והוא לא, אם אפשר לומר, לא בהצלחה הכי גדולה שיש. למה אתם הולכים על זה? כלומר, זה סוג של אימור, לא?
לא, בכלל לא. כן. קודם כל אנחנו מאחלים הצלחה לבנק וואן זירו, בנק וואן זירו קיים, אבל התפיסה שלנו שונה לכם.
הוא גייס 150 אלף לקוחות והוא כבר קיים.
אנחנו בהחלט, אנחנו מאחלים לו בהצלחה. אבל התפיסה שלנו זה בנק אחר לחלוטין. התפיסה שלנו היא שאם יושבים להם מאות מיליארדי שקל ואף אחד לא משתמש ואף אחד לא נותן עליהם ריבית, אנחנו לוקחים את ההכנסות שלנו, מוכנים לתת 50%. איך זה יוצא? ממה נובעת התפיסה הזאת? היא נובעת מכך שפיתחנו מערכת טכנולוגית שהיא מאוד יעילה. היא יעילה עד כדי כך שאני אומר, תקשיבו, אני נותן לכם 50%, ה-50% הנותרים, מהם אני מממן את כל ההוצאות שלי, מהם מה שיוותר זה הרווחים. למה אני יכול לעשות את זה? משום שמערכת הטכנולוגית שלי היא מאוד מאוד יעילה, לדוגמה.
הבנתי, אז
אתה... אם בבנקים יש מאות או אלפי עובדים, אצלנו גם אם משרת מיליוני אנשים, אנחנו לא נגיע ליותר מ-70 עובדים.
אוקיי. וזה לא יעכב את הלקוחות, נגיד, בדרך לשאול שאלות, להפקיד, לדבר עם מישהו דיגיטלית אפילו, לא?
לא, כי המערכת תהיה מאוד ידידותית, ואנחנו נדע לתת את כל התשובות ככל שנדרש.
שוב תזכיר לנו ממתי אש פועל?
אש, קיבלנו שם לפני 3 שנים, לפני שנתיים התחלנו לשרת, יש לנו כמה מאות שאנחנו מזמינים אותם כדי לעשות את כל התהליכים הנדרשים עם הרגולטור שהוא בנק ישראל, ובתחילת 2026 נפתח את השערים לכלל הציבור.
פרופסור שמואל האוזר, יושב ראש מועצת המנהלים של בנק אש חדש שיוצא לדרך, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה. יוצאים לפרסומות, ועוד מעט נהיה גם בבורסה שמעניין בעקבות ההצהרה של ראש הממשלה. הזי יהיו המנוע או הקטליזטור של הכלכלה הישראלית, הדור הבא מה שנקרא. אנחנו אומרים שלום לגרי לסקי, מנכ"ל ויזה העולמית בישראל. שלום גרי.
שלום ענת.
אתם עושים סקר ויזה שחושף מה? תן לנו כמה נתונים.
כן, אנחנו החלטנו לעשות סקר על הדור הזד. דור הזד זה דור שבעצם היום הגילאים הם באזור בין 16-17 עד גיל 27-8. ההחלטה שלנו לנפח את הדור הזה היא העובדה שהיום הוא מהווה בעצם 32% מאוכלוסיית העולם, ובאזור 25% מאוכלוסייה בישראל. אבל מה שעוד יותר מעניין זה שעד שנת 2030, דור הזה הולך להיות המגזר הכי גדול בכוח העבודה העולמי, וצפוי להיות באזור ה-27% מתוך הכוח הזה.
שוב תזכיר לנו על אילו גילאים אתה מדבר, גרי?
בין 16 היום, 16-17, לגילאי 27-8, אפילו 9.
100%, אז זה אני עוד מבינה, 27-8-9, אבל איזה כוח קנייה יש לנערים ונערות בני 16?
אז כיום... הכוח שלהם הוא עדיין לא משמעותי כמו הדור הקודם, אבל כמו שאמרתי, אנחנו ניתחנו שעד 2030 ההכנסה הפנויה הגלובלית של הדור הזה צפויה להגיע ל-12 טריליון דולר, והם הולכים להיות 27% מהכוח עבודה.
אני רוצה, גרי לסקי, שנלך לעוד כמה שאלות של הסקר, מה התוצאות? כי יש שם גם אמצעי קנייה מאוד מעניינים, ועל זה אני רוצה שנדבר.
כן, אז קודם כל, אנחנו חשבנו שבגלל שדור הזה, בהנחת העבודה, עוד לפני שראינו את התוצאות של הסקר, שהדור הזה הוא נולד לעולם הדיגיטל, הוא נולד לאינטרנט כבר כבילדים, כדיפולט, שמשהו שהוא לא מצא בתקופתו, אלא הרבה לפני, וגם את כל נושא הדיגיטל, אם זה המכשירים הסלולריים החדשים והסמארטפונים, זה משהו שהדור הזה הוא נייטיב אליו, הוא לא היה צריך להתאמץ כדי לקרוא אותו, והיינו מניחים שהדור הזה, בגלל העובדה הזאת, היה מעדיף את הרכישות שלו דווקא באונליין, כי זה מה שחשבנו שיהיה,
נכון.
דווקא פה ראינו איזושהי הפתעה, שאומנם הוא מאוד דיגיטלי, מאוד אוריינטד לעולם הדיגיטל, והוא גם קונה לא מעט באונליין, אבל היתרון בסקר שמחרה לנו, זה שהוא בעצם אוהב לשלב את שני האלמנטים, האונליין והפיזי, כלומר יכול להיות מאוד שהוא בודק באונליין המון אפשרויות, אבל אז הוא בוחר לקנות את המוצרים, בעולם הפיזי.
יש עוד נתון מעניין אחד שהוא קניות באמצעות ה-AI, ואת זה אני ממש עוד לא מבינה.
זה תחום באמת שהוא יחסית חדש, כל ה-AI בעצמו הוא יחסית חדש, אבל אנחנו היום ב-AI, כמו שאת יודעת, אנחנו בעצם משתמשים בו לקבל מידע, לנתח מידע, לעשות כל מיני, כל מיני פיצ'רים דיגיטליים שאנחנו רוצים, בין אם זה תמונה, קול, סאונד או וידאו.
נכון, אבל קניות, מכאן ועד קניות.
אבל מכאן ועד להשתמש ב-AI לקנות משהו, זה משהו שלא קורה היום, והסיבה שזה המצב, היא גם בעיית טראסט, בסדר, שאנחנו צריכים להסביר אותה, שזה האימון של הצרכנים, שהוא יגיד, אני קניתי ב-AI, שאני יודע שזה קנייה בטוחה, ושלא מישהו ייקח לי ויפרוץ לי לחשבון, אני אעשה עם האמצעית השום שלי, משהו שאני לא רוצה. ושתיים, זה להסביר את כל הנושא הזה, שבעסקה רגילה, כשאני מבצע אותה בעצמי, אם אני רוצה מחר, לצורך אני רק כדוגמה, לעשות הכחשת עסקה, או לבטל אותה, או להגיד לחברת כרטיסי האשראי שלי, תקשיבו, זה לא העסקה שאני עשיתי, בעולם ה-AI זה מאוד מאוד מורכב, כי לא אתה באמת עשית את העסקה.
אוקיי, רגע, אבל איך זה קורה פיזית? נגיד, אני רוצה מחר לקנות סתם, נכנסת, קונה קפה. היום בטלפון זה הכי פשוט לשלם, אתה לא צריך ללכת עם כלום חוץ מהטלפון. איך זה קורה ב-AI?
אז מחר, מה שאת עשי, אני נתתי דוגמה, למשל בכתבה גם זה מופיע, אבל זו דוגמה שבאמת קרסי בחיים, זה שאנחנו הזמנו בעצם שבוע חופשה בניו יורק עם טיסה, מלון ומסעדות שהזמנו והכל, את כל המידע הזה AI יוציא. ממש בצורה מסודרת, כמו שאת מכירה.
נכון, הוא עושה.
ומחר בבוקר, אני סך הכל אצטרך להגיד לו, שאני רוצה גם שישלם עבור כל ההמלצות שהוא המליץ לי, והוא יעשה עבורי את כל הבוקינג הזה, והסוכן הזה, שזה מה שהולך להיות בקרוב מאוד, הסוכן ה-AI הזה יעשה עבורי את כל התשלומים, באמצעי שאני אבחר ואני...
כלומר, אתה צריך להזין אותו באמצעי תשלום.
אחת, נכון, נכון. כפעם אחת אתך להגדיר, כמו שאת שמה את הכרטיס השואה שלך בנטפליקס כשירות נניח שהוא הוראת
קבע. תשלום חודשי, כן, נכון.
בדיוק, אז יהיה לך גם את האמצעי תשלום שמור במערכת ה-AI. כמובן שוויזה תדאג שכל האמצעים יהיו מאובטחים, וזה חלק העיקרי נקרא לזה מהמוצר הזה שאנחנו בונים, ואנחנו בעצם נייצר אונבורדינג לכל AI שירצה להשתתף, להיות חלק מהדבר הזה, הוא יצטרך לעמוד בכללים של ויזה, וכמובן להיות, לעמוד בכל התנאים שאנחנו נציב, כדי
זהו, כי לא כל אחד יכול, אם זה מישהו עם חובות, אם זה מישהו שאין לו איזושהי בטוחה כלכלית, אז מה אתה...
אז גם בהקשר הזה, האקוסיסטם שעובד היום ימשיך לעבוד, כלומר, אם אין לך מספיק מסגרת אשראי בכרטיס, בין אם זה AI או בין אם זה עסקה רגילה, עדיין המנפיק של הכרטיס או הבנק שלך, שנתן לך את המסגרת, יכול להגיד לך, אני לא יכול לאפשר לך לעשות את העסקה. זה יישאר.
כלומר, יש זכות סירוב לבעל המאה. אוקיי, טוב, אנחנו נעצור. זה הדבר הבא. אגב, מתי זה מתחיל לקרות? אם בכלל?
אנחנו פיילוט ראשון רוצים לעשות את סוף השנה. כנראה הוא יהיה בארצות הברית, ולאחר מכן אנחנו נלמד את הצעותה, ונגדיר השקה גלובלית מסודרת. ולישראל אני מניח שזה יגיע גם בשלב יחסית מוקדם.
גרי לסקי, היה מעניין, מנכ"ל ויזה העולמית בישראל. תודה רבה, גרי.
תודה רבה לכם.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
עכשיו נגיד שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, כמובן בורסה. שלום אורי.
שלום ענת.
איך הבורסה מגיבה לציטוט נתניהו? אנחנו בסוג של בידוד, תעשיות הנשק שלנו עלולות להיחסם, נצטרך להיות סופר ספרטה.
כן, אז ראינו מיד אחרי זה את השוק עובר לירידות, אחרי שהוא היה בעליות.
השוק היה בעליות, בדיוק.
והירידות מתרכזות כמובן, חברות הביטחוניות, שאנחנו רואים שם ירידות יותר חדות, אבל לא רק. זה די רוחבי, תל אביב 35 יורד ב-0.35, תל אביב 90 יורד ב-1.7, שזה כבר ירידות באמת משמעותיות.
כן.
מה שאנחנו עוד רואים את הדולר מתחזק, אנחנו ב-3... 3.47 כבר כמעט, ככה שזה גם השפיע על שער החליפין, אבל...
כלומר, התגובה כאן הייתה מיידית.
התגובה הייתה מיידית בטיימינג, כן, אם כי צריך להגיד, לא מאוד מאוד חריפה, ומתרקטת בבית סקטור הביטחוני, שגם נתניהו התייחס אליו, שאנחנו מבודדים בהיבט הזה.
איך, מה ארצות הברית עושה? איך היא פותחת את השבוע?
אנחנו רואים דווקא להיות שערים, ה-S&P עולה ב-0.44, נאסד"ק עולה ב-0.66, אז אנחנו רואים פתיחה של להיות שערים, כן. כמובן שגם פה אמרנו בתחילת היום המסחר גם פה היה חיובי, לפני שהוא הפך לשלילי.
אגב,
כולם
מחכים למדד, נכון? לא רק לפד, להחלטה של הפד, אלא למדד אצלנו.
בדיוק, בארץ מחכים למדד כדי לראות עד כמה האינפלציה ממשיכה במגמה של ירידה, מה שיקל על בנק ישראל להפחית ריבית אולי כבר בספטמבר, בהחלטה של החודש כוונה.
אתה יודע מה, לאמירה כזאת של ראש ממשלה בישראל, שהוא היה מר כלכלה, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד כבר לא, יש השפעה גם על שיקולי ההחלטה, קבלת ההחלטות של הנגיד, אבל את זה עוד נראה. בכל מקרה, המדד ככה צפוי להיות לרדת קצת, או שלפחות תקווה כזאת יש?
המדד עצמו צפוי לעלות, אנחנו צריכים לראות מדד אפילו גבוה יחסית, זה 0.7%, אבל מדדי אוגוסט הם בדרך כלל מאוד גבוהים, ככה שבגלל שבאוגוסט שנה שעברה היה המדד יותר גבוה, האינפלציה השנתית כנראה תמשיך לרדת, והיא כבר מתכנסת לכיוון מהיעד של בנק ישראל, ולפחות בהיבט הזה קל לו.
אוקיי, טוב, אורי גרינפלד, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו אלי זק,